יש במידות הראייה, במידת הכבוד, יש מידות שהרב ככה מדבר עליהן ונותן על כל מידה ככה פסקאות, אז הוא אומר ככה, תראו מאוד קשור לסוגיה שלנו, הוא אומר ככה, כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן הטבע מחפש להשתלם מצד חוץ. ככל שאני יותר חסר מבפנים את השלמות הפנימית, אז אני רוצה להשתלם מהחוץ. למה מהחוץ? כי תמיד זה יותר קל מהחוץ. מה זה להשתלם מהחוץ הכוונה? מההשפעה הסביבתית, מהמשובים, מהפידבקים שאני מקבל מבחוץ, החיצונים. ואומר הרב ככה, רק במעמד שפלות הנפש, תודה רבה רבה, רק במעמד שפלות הנפש, יתעורר חשק להתהדר לפני האחרים. הרב מתאר את זה. מתי אדם כל כך רוצה להתהדר בפני האחרים? יש מעמד שפלות הנפש. מה הכוונה? מקודם אמרנו חיסרון בשלמות הפנימית. יתעורר חשק להתהדר לפני האחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. הוא מתחיל קודם כל להתהדר בדברים שיש בו ומנפח אותם. ככה הם נראים טוב, אחר כך גם מגיעים לדברים שאין בו. ואז יוצר איזה משחק כזה כל הזמן. איך אני אמור לראות ולשחק איזה משחק? ואז אמרנו, זה פער כזה בין הפנים לחוץ. כן. כן. ה-92-93 זה מה שאנחנו נלמד ככה בהמשך השיעור, בהמשך. בסדר? תודה. טוב. עוד דבר שאני רוצה להוסיף, יש אישור לעשרת הדיברות קצת, מהפרשה שראינו. יש איסור לעשות פסל של צורת אדם. סתם לפסל צורת אדם זה אסור. אני לא נכנס עכשיו לנושא ההלכתי, אבל בואו נבין את הרעיון. הרב קוק מסביר למה, מה הבעיה בזה. כי זה משריש באדם את ההבנה שההשלמה של האדם, או העיקר של האדם, זה החוץ. ככל שאנחנו יותר בונים פסלים כאלה, כן, שדומים לגוף בעצם, אז הסיבה שזה אסור, כי זה, אני אקריא לכם את המשפט שהרב אומר, משריש להכיר כי אין צורתו של האדם והשלמתו תלויה במה שהוא נוי שלו החיצון. כלומר, ככה, בוא נגיד ככה. זה כן ככה, בסדר? למה אסור לעשות ככה? כי זה משריש את ההפך. מצד האמת, הצורה הפנימית שלנו, זה הדבר העיקרי. אנחנו צריכים לעמוד כל הזמן מול העולם הפנימי, מול השכל, מול המוסר. וכל הבלטה וכל התמקדות בחוץ, בעשיית פסל, צורת אדם, היא בעצם מסיטה אותנו מהמרכז, היא בונה איזה מרכז אחר. האיסור הזה, זה מאז ומעולם. מה שעוד יותר רלוונטי לימינו היום, זה פרסומות, נכון, פרסומות זה מאוד מאוד התרחבות של העניין הזה. אז בסדר, אז אנשים רוצים, כדי לקנות, הם רוצים לפרסם. אבל בסוף, מה קורה? מה מתרחש אצלנו? כשיש, זה כל הזמן מטה את תשומת הלב יותר ליופי החיצוני. ובמקום להתעסק עם הפנים ואותו כל הזמן למרכז ולהתחיל ממנו, אז במקום זה כל הצדדים החיצוניים של האדם מאוד מאוד מתמרכזים. לכן זה קשור היום להרבה נושאים של צילום, נכון? לפני כמה שנים, מאז שהתחילו לצלם מהפלאפונים, אז נהייתה תופעה כזאת. מכרת מאוד, אבל כשאני זוכר שאני הייתי יותר צעיר, זה לא היה כל כך דבר. קודם כל היה מסובך לצלם. היה פילים פעם, לוקח הרבה זמן. ועם אלה, ההתמקדות בצילום הייתה מאוד מינורית. והיום הנושא של הצילום הוא מאוד מאוד חזק. אפשר להגיד שזה הסיבה היא התנאים יותר קל. אבל בסוף, מה זה מייצר? מייצר זה שההתמקדות היא לא באמת, אלא באיך זה מצטלם. נכון? זה מסית אותך גם בלי לשים לב לזה שכל הזמן, מה זה להצטלם? זה איך אני נראה, נכון? אם לוקחים חתונה, בסדר? אז מה המרכז שם? המרכז שם זה הקמת הבית, השכינה, האהבה בעזרת השם שמתחילה, הכל מתחיל שם איזה מציאות חדשה, שלמה, לכן היא כל כך משמחת ומשמחים בה. אז במה צריכים להיות עסוקים בחתונה? כולם באים לשמוח, להשתתף, לשמח, להוסיף שמחה. מה עסוקים החתן והכלה בבית החדש, בסדר? הרגשות, המחשבות, השאיפות. זה התרחשות מאוד פנימית. וכשהצילום נהיה מאוד מאוד מרכזי, אז מסית אותנו למקום אחר. והחשיבות נהיית מאוד מאוד באיך הדברים ייראו. וממילא פחות מה קורה, אלא איך הדברים נראים מבחוץ. החוץ לא רואה את מה שקורה בפנים. בסדר? לא רואה שכינה, ולא, אי אפשר לצלם שכינה, אי אפשר לצלם שאיפות של קודש, שאיפות של אהבה, אי אפשר לצלם אותם. וכשזה נהיה מאוד מרכזי, הצילום, הצלמים, כל היחס לדבר הזה, אז בלי לשים לב, או אולי לפעמים גאים לשים לב, זה פשוט דוחת, זה מסדר מרכז אחר. מה מרכז פה? מסדר ציפיות אחרות, הכל זז. אז אם זה בפרופורציה, אז שומר עדיין על מה המרכזי, ומה רוצים גם לזכור מה היה ולהתרגש מזה. זה רמה אחת. אבל כשזה נהיה מאוד מרכזי, אז זה מחליף. זה מחליף את השאיפות, את הרצונות האמיתיים. וזה נכנס לנו ככה בכל דבר. בסדר, אנשים הולכים לטייל, זה דבר מצוין. איך לטייל במקום מסוים כדי שיראו שהייתי שם. זה מאוד... מאוד הפוך, טייל, כי אתה רוצה לטייל, וזה טוב לטייל. אבל לא, צריכים לראות שהייתי שם. טוב, לא יודע, בלמייס העסק מורכב, כי יש גם דברים טובים. אנשים שלפעמים מגבש את המשפחה, שולחים איזה צילום של איזה משהו, אז זה מייצר במשפחה איזה יותר שיתופיות, שזה דבר טוב. אבל הזהירות תמיד זה... שיתופיות וחברתיות זה וקשר דבר מבורך, אבל להתחיל להפוך את זה שבעצם העיקר זה איך אני נראה אחרי הצילום ולא מה שקורה באמת, אז אני כבר הופך את אני עושה את הדברים כדי שאיך אני נראה, אז זה כבר עולם הפוך, זה כבר נהיה מאוד מורכב, יש לזה הרבה השלכות. היו גדולי ישראל שדיברו על צילומים. ברמה הלכתית זה בטח לא עשו. אני אצטט לכם איזה אחד שכתב. זה לפני הרבה שנים, בסדר? זה לא תקופתנו. עוד מזלזלים בקדושת החופה, על ידי עשיית תמונות תחת החופה. אם כי להלכה אין לאסור עשיית תמונות, הוא רק מידת חסידות שלא לצייר. ולהלכה התירו האחרונים, עם כל זה, הקפידו אנשים גדולים, אנשי מעשה, שלא לעשות שלא לצורך. אני לא נכנסתי, לא אמרתי מה לעשות, מה לא לעשות, אלא יותר להבין מה קורה, ולפי זה, איפה אנחנו שמים את המרכז. טוב, אז אנחנו עכשיו בעצם חוזרים לעין היה, ועכשיו הפסקאות מתחילות לעסוק בעונשים. בעונשים של אותה חברה, יזכיר, החברה הזאת, אמרנו ערב החורבן, שבעצם התחילה מהגאווה ויצרה אחרי הרבה גרורות של עצלות וחיצוניות וברחה ככה מהעולם הפנימי, כתוצאה מזה נחה בבית, אבל פה הנביא גם מתאר את העונשים שהיו. עכשיו, לפני כן, בואו ננסה להבין קצת מה זה עונש. מידה כנגד מידה, אנחנו רואים כאן שזו התאמה מסוימת בין העונש לבין המעשה. מה זה מידה כנגד מידה? מה זה עונש מידה כנגד מידה? מה אתם מבינות מזה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה אתם מבינות מזה? מה זה מידה כנגד מידה? באופן פשוט זה התאמה מסוימת בין נכון, בין החטא לבין העונש. נגיד, לא יודע, עשית עם היד איזה עבירה, אז תשבר לך היד, זה מידה כנגד מידה, מה אתם רואות? יש לך פצעים בלשון, סימן דיברת על לשון הרע, מה אתם רואות על זה? כאילו הלשון חטא, אז אנחנו עשיתי פגע. הבנתי, את אומרת כאילו את המטרה. מידה כנגד מידה זה כמו שאמרנו, אבל המטרה היא בעצם כדי שנדע במה חטאנו, כאילו.
כאילו כמו שאומר שונה, ואת אומרת שהם מצורעים,
אוקיי, בסדר, אבל זה דברים ספציפיים, נכון? יש עונשים ספציפיים, העונשים הרגילים בתורה זה, הם רחבים, הם כוללים. על אדם שעובר עליו שיש בו מעשה, מקבל מלכות, נכון? זה לא איזה משהו, תהליך מאוד ספציפי מיוחד, כמו שאמרת בצרעת. בסדר, אז אם הוא עם על די רבנן, מכת מרדות, יש עונש מיטה בידי שמיים, יש עונש מיטה בידי אדם, על כל מיני עבירות. איך, מה זה מידה כנגד מידה? מה הכוונה? כן. למה שהוא יפגע בי אבל? למה שהוא יפגע לי? מה, למד אותי מה? גנבתי ממון, אז אם עכשיו יפגע לי הממון, אז ככה אני אלמד. יש תפיסה כזאת ש... את הדוגמה שהכי מבליטה את זה. אמר לי פעם איזה מישהו ככה, הוא ככה זכה להרבה הרבה שמחות, דברים טובים, ככה באותה תקופה, אני כבר לא זוכר, הרבה הרבה דברים טובים שקרו לו, אחרי זה פתאום הוא חטף איזה כפה. אז הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא שיפר אותי יותר מדי. כאילו, זה כבר היה מוגזם, זה היה ברור שאני צריך לחטוף איזה משהו. כך אמר, מה אתם אומרות על זה? זה נכון? זה הרגשה שאולי יכולה להיות נוכחת, אבל מה, זה הסדר האלוקי, זה הגיוני, זה ככה? כאילו בתפיסה שלו, אם נתח אותה, זה כאילו אומר, אני לא יכול להרוויח הרבה מדי. קצת זה בסדר. אבל יותר מדי, זה לא הגיוני.
אולי אפילו שאתה חושב שהשם לא רוצה, שרק כל החיים יהיה בין נחל, אולי
נתן הרבה. כן, אז היא לא קשורה, אבל לזה שקיבלתי הרבה הרבה דברים טובים, ועכשיו אני מקבל. נכון, גם אם הוא לא מקבל דברים טובים. סתם, מדברת בכלל. אדם מקבל איזה עונש, זה התעוררות מסוימת, נכון? זה לא קשור לזה שהוא עכשיו הרוויח הרבה דברים, אז עכשיו צריך לסבול. לא הבנתי מספיק. איך זה, מה... ברור, נכון. נכון, הכל תלוי בסדר, אבל אנחנו עכשיו מנסים לנתח מה ההסתכלות הנכונה. מה ההסתכלות הרגילה, מה ההסתכלות הנכונה. בסדר, זה הנושא שלנו. אז מה את אומרת, כשאדם אומר כזה, כאילו, הרווחתי כבר יותר מדי, זה אין מה לעשות, אני חייב לחטוף קצת. מה הבעיה בהסתכלות הזאת? זאת אומרת, זה לא צריך להיות קשור בכלל. קיבלת הרבה דברים טובים, כאילו זה לא אמור להיות קשור, עכשיו למה אולי אפילו הייתי אומר, כאילו, למה שתחטוף, כאילו מה? מה, כאילו זה יש איזה איזון כזה, כולם צריכים חצי לחטוף, חצי דברים טובים, ועושים ככה, הרווחת קצת יותר מדי, עכשיו נחזיר חזרה. נכון? זה כאילו תפיסה כזאת קצת על אלוקים, היא קצת מקבילה, או... האם הורים ככה מתייחסים לילדים שלהם? שכאילו, היה לך יותר מדי טוב, עכשיו אתה נחטיף לך. נכון? נכון, זה ודאי לא. אז מה זה עונש? מה זה עונש? למה יש עונש בכלל? אפשר להגיד, שמה, עשיתי משהו לא טוב, יאללה. זה המחיר. מה אתם רואות על זה? הבנתי, אבל יש דבר כזה שכאילו, עשיתי חטאים, עכשיו תחטוף, מה כאילו, מה אתה מתפלא עכשיו, אתה מחפה, קשה לך, מה אתה רוצה, מה, עשית הרבה הרבה חטאים, תחטוף כזה עכשיו, כאילו זה נורמלי. אין מבט כזה של תחטוף, כאילו, אתה בישלת את זה, כאילו מה. בוא נגיד, במציאות מעשית, בן אדם נכנס לאיזו עבודה, עובד, ואז עושה הרבה הרבה פדיחות. בסדר? ואז מפטרים אותו, כאילו. הוא יכול לבוא בטענות? מה אתה רוצה? בישלת את זה. כאילו מה? זה...
ברור שאיפה יש תחושה כזאת שאולי זה עונש, אבל בסוף, באנוש הזה, נראה לי זה בלמד אותנו איזה מוסריות. העולם צריך לזה מפתם מתוקן. אנחנו רק נכתב ולא באמת נלמד מזה, ולא נתקן מזה, אז זה אנה עולם עונש.
זאת אומרת, אז זה לא נכון עונש. אז עונש זה לא דבר נכון. שעשיתי איזה עבירה, ועכשיו צריך להניש אותי. אולי צריך לתקן אותי, אבל עשיתי עבירה ולהנישתי זה לא דבר נכון, נכון? עונש זה לא... כך אתם רואות.
קראת בהגדרה הזו לא כבר, כאילו, אנחנו אולי לפעמים מרגישים כך שזה עונש, וככה אנחנו מגדירים את זה, אבל זה לא באמת פשוט עונש, גם אם זה נראה לנו כך. אולי
כאן
אנחנו
יכולים להסתכל במבט
יותר כאילו
רחב, גדול, מישהו רוצה להוסיף עוד משהו מזה? כן.
לא להוסיף, כאילו, יש לנו נשמע בזה, אז מתאים לנו לעשות
מה זאת אומרת?
לא הבנתי.
יופי, בסדר. אז בואו נתחיל ככה, באמת. עונש במובן של עשית משהו לא טוב, ולכן עכשיו אתה תחטוף על זה. קשה לומר שיש דבר כזה. למה? בואו נגיד כהורים. אנחנו לא אמורים להתנהג כך. עשית עכשיו משהו לא טוב. יאללה, עכשיו מגיע לך פליק. למה? כי עשית משהו לא טוב. אם אתה באמת אוהב, ואתה רוצה כל מיני טובתו, לפני שהוא עשה דבר טוב, וגם אחרי שהוא עשה דבר לא טוב, אז איזה סיבה יש בעולם לתת עונש? כלומר, האם עונש זה כאילו עשית משהו לא טוב, ולכן עכשיו נעשה לך, נראה עליך? קשה לומר שמתוך אבא אוהב, או מתוך הקדוש ברוך הוא שמקור הטוב, הוא עכשיו רוצה לעשות רע. אלא ודאי. רגע, שנייה, חפשה לה. אז התחילה להגיד פה, נכון, באמת, עונש קודם כל, זה תוצאה ממילאית. וכמו שבאמת, נגיד, נגיד, בגוף, אנחנו יותר מבינים את זה, שבן אדם אכל מה שלא מתאים לו, הכאבה שלו, אז הכאבה מגיבה בהתאם. האם נגיד שזה עונש עכשיו? עכשיו כואב לך הבטן איזה יומיים, זה עונש? לא נקרא לזה עונש, נכון? נקרא לזה, זה תוצאה מילאית. עונש זה כאילו חיצוני, בהבנה שלנו. ההבנה המילאית היא כאילו, זה לא עונש, זה תגובה. בעצם כאילו מה אומרים? הגוף בנוי בצורה כזאת, שצריך להתאים לו את מה ש... בריא לו, ומה שלא מתאים לו, אז הוא נהיה חולה, אז הוא מגיב בצורה כזאת. אז יש איזו חוקיות מסוימת לגוף, ואנחנו צריכים לתת לו את מה שמתאים לו. ואם ניתן לו מה שמתאים לו, אז הוא באמת יגיב בהתאם, אז הוא יהיה בריא. ואם לא ניתן לו את מה שמתאים לו, אז הוא יהיה חולה, אז הוא ייפגע. הוא לא יהיה לו עונש, ושם אנחנו לא נגדיר עונש, נכון? אותו דבר, גם כן ב... יש גם בנפש, בוא נכנס קצת יותר פנימה, גם בנפש. גם בנפש ככה. הרבה פעמים יש מחלות, יש פגעים נפשיים שנובעים כתוצאה, אדם מאוד לחוץ, אדם מאוד כעוס. אז יש לו כל מיני תגובות ככה בנפש שהוא סובל מהם. אז זה גם אותו עניין, נכון? יש מה שמתאים לנפש, היא צריכה להיות מיושבת, היא צריכה להיות בשמחה, היא צריכה להיות באיזה רוגע מסוים. ואם היא לא מקבלת את זה, לא עובדים איתה כמו האופי שלה, אז היא... אז נהיית חולה, אז היא נפגעת, אז היא מגיבה. אז זה לא עונש, במובן הזה. ואותו דבר, אם אדם אוכל מאכלות אסורים, אז... אחר כך הוא, אז אם זה ב... יש בית דין, יש עדים והתראה, אז ילקו אותו. ואם לא, אז הקדוש ברוך הוא מסדר לו את מה שמתאים, אנחנו לא יודעים. אבל העונש אמור להיות איזה כאילו תוצאה נלוות. משהו פה נפגע במערכת הרוחנית, כתוצאה מזה היא חולה. זה כמה שצריך להרים את המבט לכיוון של עונש. זאת אומרת, אם אני מרגיש בכל מיני עניינים שאני מתייסר, אז איזו תוצאה ממילאית לאיך ש... איך שבחרתי. לא מתוך מטרה להרע. בינתיים לא נכנס אפילו למטרה. אני רק אומר, זה לא מטרה להרע. לא יודע איזה מטרה. אבל תגובה מילאית, ככה הגוף עובד, ככה הנפש עובדת. אם הגוי הזה יאכל שקצים מורמסים, אז לא יקרה לו שום דבר. זה כמו שבעל חיים יאכל שקצים מורמסים. גם בוי, הגוי. זה מתאים לנפש? לא, זה לא... אין פה חוסר התאמה לנפש. אבל אם יהודי אוכל שקצים מרמסים, אז זה פוגע לו ב... זה לא מתאים לו. הוא יש לו התאמה ל... הנפש לו כאות מיוחד, כאות הצילה, הוא צריך לו... יש לו מזון מאוד מדויק, מאוד מתאים לנפש שלו. רגע, דקה, שנייה, רגע. הרב ליאור תמיד אומר שיש הרבה סייעתא דשמיא לצבא, בצבא אוכלים כשר. שם כולם אוכלים, הנפש מתאהרת. כתוב שאנחנו מאכלות הורסים, אז זה מטמטם, כן, זה פוגע בשכל, פוגע בחשיבה, פוגע... אז בצבא יש... כולם אוכלים כשר, זכות. כן, רגע, צריך להגיד משהו. אני אומרת שכל פעם
שיש קושי או לסיים בחיים, זה נובע ממשהו שאדם עושה לא נכון?
אני אגיד עוד משהו, אבל קודם כל באופן פשוט, זה תגובה ממילאית. זה לא רצון חיצוני עכשיו לתת לו בראש כי הוא לא היה בסדר. אלא זה תגובה ממילאית ביחס לאיך שאמרנו, כמו באוכל ככה, אתה אוכל לא בריא. לא תמיד אתה תראה את זה מיד, אבל אחרי זו תקופה מסוימת, לא יודע, יגדל לך פצעים, יהיה לך ככה, פתאום אתה תחלש, תהיה עייף. אנחנו לא קוראים לזה עונש, נכון? נכון? אם אדם אוכל לא בריא ונהיה אחרי זה מאוד עייף, מאוד חלש. זה עונש להיות חלש. זה כתוצאה מ... זה תגובה ממילאית. אותו דבר גם בצד הרוחני. אז קודם כל, במבט שיש קשיים או שיש פגיעות כאלה, זה כתוצאה מהמציאות שאני חי אותה. לפני הלכן, בסדר? קודם כל במבט, איך אני מסתכל על זה? זה בטח לא, הקדוש ברוך עכשיו יחטיף לי, היה לי יותר מדי טוב בחיים, עכשיו הוא צריך להחטיף לי, אין מה לעשות, צריך איזונים פה. מה, אני יותר מדי יהיה לי טוב פה בעולם? לא יכול להיות שיהיה ככה, נכון? זו ההבנה שעושה את הקדוש ברוך הוא... זה לא הקדוש ברוך הוא הטוב, זה לא הטוב. כמו שהאבא לא התייחס ככה לילדים שלו, נכון? ויש תגובה מיניהם, בישלת איזה משהו, קרה. זה נכנס למצב כזה. לפני מה אני צריך ללמוד בזה, בסדר? לפני זה, כן. בסדר? כן, כן. אבל גם פה, לא כאילו... זה לא מילים בעיה שלך, בסדר? מבינים? יש שפה כזאת. יכולה להיות בחוץ כזה יותר. כאילו, עשית משהו, אבל... שמע, אבל אני מצטער על זה. בעיה שלך, אתה בישלת את זה. סוג בעיה שלך זה כאילו, זה מבט כזה, זה לא המבט הטוב. אבא ואמא לא אומרים לילדים שלהם בעיה שלך, נכון? כאילו, אתה אוהב אותו לפני, אוהב אותו אחרי. יכול להיות שנסוי לחנך אותו ולמד אותו, זה עוד דבר, תכף נדבר על זה, בסדר? אבל אין בעיה שלך. מה זה בעיה שלך? אם הוא סובל, זה גם בעיה שלי. לא רוצה שיסבול, אף פעם לא רוצה שיסבול, לא לפני ולא אחרי. בסדר? לכן אין דבר כזה, לא, עכשיו אתה תקבל בראש, ולמה? כי סידרת כך, לכן מגיע לך. טוב, אז יש הרבה חשבון, אנחנו עכשיו מאוד כללי, אנחנו לא יכולים לדעת, יש כל מיני, יש גם חשבונות אישיים, יש חשבונות כלליים, רחבים יותר, בסדר, על חברה ועל דורות, לא יודע, זה דברים מאוד רחבים, כל מיני גם נשמות, זה דברים שאנחנו בטח לא מבינים אותם, בסדר? אני אומר רק ככיוון, כמבט, בסדר? זה לא עכשיו יכול להסביר כל נקודה, למה? זה מחשבות, לא יודע, מגמות, מחשבות גדולות של הקדוש ברוך, לא מבינים את זה. אבל בטח לא התייחסות כבעיה שלך, כעונש. עכשיו אני מראה לך, למה? כי לא היית בסדר. אין דבר כזה. בגלל שלא היית בסדר, עכשיו אני אעשה לך רע. אין דבר, הקדוש ברוך לא עושה לנו רע. תמיד המגמה היא טוב. תמיד המגמה, כמו, אמרתי, אני אתן דוגמה, כמו אבא ואמא. אף פעם לא חושב עכשיו לעשות רע. בסדר? גם אם הילד מאוד יצבן, מה פתאום? אתה אף פעם לא מנסה לעשות רע. בסדר? זה יותר מובן? נקרא לזה אחריות של האדם. לפעמים זה כתוצאה מהאחריות שלו. לפעמים כתוצאה ממני, לפעמים זה קשור לדורות, לפעמים זה קשור לציבור, לפעמים בן אדם דווקא שיותר ראוי, יכול לקבל איזה קושי כדי שיבנה ממנו את הציבור. אולי תכף נגיד את החלק השני ואז את התאום. הנקודה השנייה, רציתי לשאול משהו?
זה שזה
יכול להתבטא בפנים, יכול להתבטא בחוץ, כן? הדבר השני שכל... אולי רגע, אני אקריא רק שתי משפטים על מה שאמרנו עכשיו. החוקיות העליונה תבועה היא בנפש, אין לכם את זה, בסדר? החוקיות העליונה תבועה היא בנפש הפנימית שביסוד חיי הגוף, ולכן כל הנהגה רעה מחוללת בסופו של דבר תוצאות רעות הורסות את החיים. מייסרות, משחיתות, מקלקלות. אפשר לומר, אם הייתה הפרדה גמורה בין הגוף לבין הרוח, לבין הנשמה, אז אם אדם עושה חטא, אז מה הקשר לזה שפתאום עכשיו יקבלו הרגליים? אם לא היה קשר בכלל בין המערכות, אז למה שזה יהיה ככה? מה זה קשור בכלל? אלא שכל המערכות קשורות. ולנשמה יש נפש ויש גוף, והכל קשור ביחד. ולכן, אם יש איזו פגיעה בגוף, אז היא שייכת לאיזו התנהגות לא נכונה, או לפעמים בצד הגופני, לפעמים בצד הנפשי, לפעמים גם בצד הרוחני. בסדר? כמו שהיחסים בנפש לגוף אנחנו גם מבינים. זה שאם אדם הוא בנפש, לא יודע, כעסן מאוד גדול, בסדר? או כל הזמן הוא בלחץ רגיל, אומרים שזה לא בריא לנפש, ועכשיו זה מגיב לו לגוף, פתאום מגדל פצעים, פתאום יש לו כל מיני כאבים בכל מיני מקומות. זה גם דבר מוזר, מה הקשר? בכלל יש לו פה בנפש, למה הגוף נפגע מזה? אלא מה? המערכות הן קשורות, נכון? מבינים את זה, היום הרבה יותר מבינים את המערכות בין הנפש לבין הגוף. אותו דבר גם בין הרוח לבין הגוף, המערכות הן מאוד קשורות. ולכן, כשיש בעיה רוחנית, אז זה מגיב בגוף, וגם הפוך. כתוב על, יש כל מיני גדולי ישראל, שהגאון מבינה, שכתוב עליו, מעולם לא היה חולה. כשהמערכת הנשמתית היא מאוד מאוד בריאה, וחיה בצורה, בהתאמה נכונה, כל החיים חיים בהתאמה לנשמה, אז זה משפיע גם על הגוף. כתוב על משה רבנו, לא חטא עינו ולא נס לחו, כן? הוא לא מזדקן. כן, לא נפגעת לו הראייה ולא... נכון? למה זה מעניין אותנו? למה זה כך? כי זה השלכה של שלמות פנימית שהיא בעצם מתבטאת גם בגוף, כי החלקים מאוד קשורים. כן. נכון? אז יש עוד חשבונות, נכון? יש הרבה חשבונות. ואם זה הקדוש ברוך הוא מצדיק עם צדיקים, ריחות השערה, ויש להם גם חטאים קטנים שאוהב זה, נכון? אנחנו, מה אמורים לדעת מה? ממה זה קורה לי? באיזה פרט? טוב, אולי תכף נדבר על זה. הרבה פעמים אנחנו לא נדע. אם קורה, אותך, בסדר? אני, אם לא, לא, לא חזרתי, תחזירי אותי לזה. בסדר? מישהו רוצה לשאול שאלה פה? כן, סליחה.
יש מישהו עלינו, שהוא גם דבר בתורה, בהלכה, גם בנפש, גם ברפואה, כאילו, זה נשמע מישהו שצריך כזה לכלול את כל התורות הכי גדולות של העולם הזה, ונגיד לי, נגיד, למה יש לי בעיה כזו או אחרת. אני לא בטוח שאני יכולה להגיד שבעולם הרוח יש לי איזה בעיה מסוימת, לכן הרוח שלי מתבטא ככה. יכול להיות שרפואה טבעית לא תספיק לפתרון הבעיה.
אני יודע אם מישהו יודע וכולל את כל ה... יש הבדל בין מה מתרחש לבין מישהו שיודע להגיד את כל המהלכים. לא אמרנו שיודעים להגיד כל התהליכים. בסדר, אתם דוחפות לכיוון מסוים מה נפקמינה אתם רוצות. בסדר, בואו נגיד את הדבר השני ואז קצת איזה. סיבה שנייה של עונש, שהיא לא סותרת הראשונה. אחרי שהבנו שזה תוצאה ממילאית, עכשיו יש לזה מטרה נוספת. מטרה נוספת זה... לפתוח לנו את העיניים. לפתוח את העיניים. איזה ניעור מסוים. גם לצאת מהמציאות הקודמת, שככה, זרמנו בה ולא הרגשנו בכלל את החסרונות. זה יגרום לנו לעצר, וגם אולי לפעמים טיפה יותר לכוון. כלומר, במובן הזה שיש איזה קושי, יש איסורים, אז אנחנו נגיד שיש להם תפקיד. קודם כל, מקודם דיברנו על משהו מילאי, ועכשיו דיברנו על שיש להם תפקיד. והתפקיד שלהם זה מה? לפתוח את העיניים. לעשות איזו עצירה, חשבון נפש, ולראות מה, למה זה נעשה, או אולי יותר, לאן זה, מה זה יכול להצמיח. למה זה נעשה, זו שאלה מאוד קשה. בטח תשובות ספציפיות, זה שאלה קשה, ולפעמים זה לתת תשובות זה מאוד מסובך. בסדר? להגיד שזה בגלל שחיללת השבת לפני שנתיים, בגלל זה אתה ככה. לא חושב שמישהו יכול להגיד דבר כזה היום. ימי לאים אי אפשר להגיד כך, זה מאוד מסובך להגיד את זה. בטח לא אנחנו. אבל מה כן? מבט כללי יותר. אני לא יודע להגיד ממה זה ספציפית. אבל כן ברור לי שאם זה קורה, זה לא רק כתוצאה מאיזה אחריות שלא מספיק לקחתי. לפעמים זה נכון, לפעמים זה מדברים אחרים, כלליים. אלא זה בעיקר עכשיו, זה איך עכשיו דרך המציאות הזאת אני יכול לצמוח. אני אגיד עוד משפט. כנראה, לא כנראה, זה בטוח, שלא יכלתי לצמוח בלי המכה הזאת. באופן עקרוני, אנחנו, איך צומחים? יש תורה, יראת שמיים, בסדר, מוסר, יש לנו, יש הר סיני, איך זה צומחים? לא כתוב בהר סיני, אם תקבל מכות אז תצמח, נכון? זה הדרך. אבל הקדוש ברוך הוא כל הזמן נותן לכל אחד מסלול אישי ומצרף כל הזמן, מדבר אליו, ממשיך להדריך אותו ולכוון אותו. איך? דרך הרבה דברים. בין השאר, דרך הדברים, דרך איזה קושי, דרך איזה איסורים כאלה. אנחנו לא יכולים להגיד משהו ספציפי, אבל ברור לנו שהקדוש ברוך הוא עכשיו הכניס את הקושי הזה בזמן מסוים. למה? לא תמיד אני יודע. הרבה פעמים אני לא יודע. אבל זה כן, עכשיו, כשאני פוגש את זה, זה יכול להצמיח איזה משהו, וצריך להצמיח. וכנראה זה מגיע בדיוק לשלב הזה. שאני מוכשר כבר להצמיח, וצריך להצמיח. ואז יוצא שהקושי, באמת, איך נקרא עכשיו לעונש הזה? זה מנוע צמיחה, נכון? זה משלה את המבט. עוד פעם, זה קשה להסתכל ככה. אנחנו... זה לא אומר שמיד בקפה אדם ירגיש כזה, ישמח בזה, נכון? מדרגה גבוהה, לשמוח באיסורים, שנייה אחת רגע. אבל במבט, אחרי שבן אדם טיפה נרגע, אז הוא ישר צריך לשאול, לכוון את המבט האמוני, מה קורה פה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה דרך זה? אני יודע שזה מקור הטוב, ורוצה לעשות לי טוב, ומה עכשיו דרך זה אני יכול לטוב? ואנחנו מכירים כולנו, שהרבה פעמים דרך דברים הרגילים, לא מספיק אנחנו מתעוררים. ולפעמים דרך זה איזה קושי, שאני מחויב ככה לעצור פתאום את החיים, ולחשבן יותר לעומק, ולקחת יותר רצינות, זה עוזר לי, לקחת יותר אחריות. במה? לא תמיד אני יודע. רחב, תעשה חשבון כללי. נסה לראות, מה אתה יודע? אבל זה, בדרך כלל לא תהיה תשובה נקודתית כזאת. אז איך לפי זה, איך נקרא לעונש? אז עונש, עוד פעם, אמרנו בהתחלה מלא, עכשיו אמרנו עונש, זה איזו הכוונה כזאת, איזו הצבעה קראת עם האצבע, עד אלינו, קדימה, תגדל. תתמודד עם זה, תחשוב על זה, אל תדלג על דברים, אל תלך ישר למיסטיקה. בסדר? קודם כל תחווה את הקושי, תבין מה הקושי, תראה גם מה הוא עושה לך, ומתוך זה תראה איך אתה עכשיו יכול להצמיח משהו יותר ממה שהיה, היית יכול קודם. יכול להיות שזה יהיה יותר זריז, יכול להיות שזה לשנים הקרובות. אבל זה המבט האמוני שבעזרת השם צריכים לסגל על דברים כאלה, גם על עצמנו וגם בכלל, גם בציבור. בסדר, זה... אמרנו כמו אבא. אני אתן לו דוגמה ואז זה סליחה, בסדר? אז... לא אבא, אני אדבר כמו בישיבה, אני אתן דוגמה אצלנו בישיבה, בסדר? תמיד מנסים לקדם ולאפשר לתלמידים כל מה להתקדם, אבל יש תלמידים שובבים כאלה, כולם שובבים, ויש כאלה ככה באמת כוכבים גדולים. בדרך כלל זה אנשים עם הרבה כוחות, שיעשו הרבה דברים טובים. לפעמים בשלבים האלה, בגילים יותר צעירים, זה גורם להרבה בלגן. הם שוברים מסגרות, הם מזיקים לעצמם, לאחרים, מסגרתית, תרבותית. ואני חושב שדברים כאלה זה הזדמנויות לגדילה. קודם כל הבחור עצמו, וב' ופה זה כבר יותר מורכב. כמחנך זה יותר מורכב, כי מה, אני עושה את החשבון האלוקי? לא יודע, זה חשבון אלוקי. אני עושה את החשבון החינוכי. לפעמים דרך איזה קפה כזאת, אם היא נעשית מתוך אהבה, אם היא נעשית עם הרבה חשיבה, לדייק אותה, שהיא לא קפה ששוברת, שמייאשת, והיא גם לא ככה עוברת ליד. צריך פה הרבה. אז הקפה הזאת יכולה לגדל מאוד מאוד. אז זה אותו סגנון חשיבה. לחשוב על זה, איך גם דרך... לכן, גם אנחנו לא נקרא לזה עונש. גם אם זה כואב מאוד לאותו אחד. אנחנו נקרא לזה איזשהו... לייצר איזה קושי שאנחנו מאמינים וחושבים שבקושי הזה הוא יכול לצמוח יותר ממה שהוא יכול לצמוח בצורה אחרת. הקדוש ברוך הוא מזמן הזדמנויות כאלה. בסדר? אז הזדמנויות כאלה שאם נחזור על עצמנו, תמיד על עצמנו זה יותר קשה לראות. אדם נמצא בתוך הקושי, זה מאוד קשה לו. אבל אחרי שהוא טיפה חווה את זה, אחרי זה לייצר חשיבה. מה קרה פה? מה אני יכול, מה זה יצר אצלי? איזה רגשות זה יצר? מה זה יכול עוד ליצור? איך זה יכול לגוע עוד ברצון, לעורר עוד חשיבה, עוד גדילה, עוד איזה אנרגיות? כן, דיברתי יותר מדי, סליחה, כן, חבר. מי נתחיל משמאל? שט, כן, חבר. ראשונה היא קודם כל מוציאה מהדבר הזה, כאילו עונש זה משהו חיצוני, מבחוץ, מתערבים לך, רוצים לעשות לך זה. כן, נכון, זה יותר בהבנה, נכון. כן צריכים לבנות את הגישה, את ההבנה הזאת, ההבנה האמונית הזאת. אחר כך הגישה השנייה היא כאילו, מה אני עושה עם הדבר הזה? זה לא בסתם, בסדר? זה מה הקדוש ברוך הוא עושה. עכשיו, מה אני עושה עם הדבר הזה? מה המטרה? איך אני זז דרך הדבר הזה? בסדר, כן. האחריות זה איך אני גדל דרך האירוע הזה, בסדר? מה שהוא עושה לי האירוע הזה, קודם כל, חפש דוגמה. לפעמים זה יחסים שלי עם חברה, אם זה קשור לנושא הזה, אז איך אני עכשיו מעמיק אותם? ביני לבין ההורים, לא יודע, נגיד קרה איזה משהו ביני לבין ההורים, בסדר? אז אפשר, לא יודע, נגיד אדם דיבר אל אחד מההורים, חס ושלום, בצורה לא מספיק מכובדת, והוא נפגע, בסדר? אז קודם כל, אז הוא מתייסר מזה, והוא רוצה לתקן את הדבר עצמו, זה הכי פשוט, בסדר? הוא יודע גם על מה הבעיה, נכון? אז הוא מתנצל, והוא רואה שההתנצלות היא באמת אמיתית, ומנסה, אחר כך הוא מנסה לחשוב באמת איך אני לא מגיע לאירוע הזה, למה זה קרה לי, איך אני לא מגיע לאירוע, נכון? ואולי אחרי זה אפילו יותר רחב, ערך דרך האירוע הזה, אולי כל היחס להורים יכול להיות שמשהו בהתייחסות שלי להורים כזה, הכל ברור מאליו, הם צריכים לעשות לי הכל, והכל מאוד ברור, ולכן זה כאילו ככה לא הייתי מספיק רגיש. אולי אני צריך לסכל את זה יותר בהכרת תודה, להבין כל כך להודות על כל דבר, בסדר? זאת אומרת, אז להסתכל, הרבה הסתכלויות כאלה שהכל, אבל שימו לי, כל הסתכלויות בהכל פה זה ענייני ושכלי, לא הכנסתי פה כל מיני דברים כאלה שלא בשליטה של האדם, הם מיסטים כאלה שאתה לא, ניחושים, אין ניחושים. הגיוני, בסדר? נכון? איך בונים מהפרט הזה לכלל? כאילו, משהו אולי ביחס שלי, אולי בכלל אני לא מתייחס מספיק נכון, לא מספיק מכיר טוב הזה, כאילו מובן מאליו. בסדר? הדוגמה הזאת, כל דוגמה יש לזה, זה שלה, כן. מי שרצה לשאול? כן. מה העונש שאת יודעת? את רק אומרת, מה, כל כך הרבה, קצת כואב והראש, זה נקרא עונש? אז מתחילים קודם כל מהדברים שיותר משמעותיים בשבילי, בסדר? לא מהדברים הקטנים. ומשם לאט לאט לאמץ את המצב הזה, בסדר? כל שדבר יותר גדול, הוא מטלטל אותי. ודאי שיש לו איזו מטרה, נכון? אז אני שם אני עוד יותר נוגע, ומנסה לחשוב עליו, מנסה לזוז ממנו, להתקדם דרכו, בסדר? אחרי זה לאט לאט אפילו לאמץ את זה על כל דבר קטן. עוד פעם, לא בהכרח שאני יודע, כי טיפה כואב לי הראש, מה אני צריך לעשות, אבל זה, איך אני דרך האירוע הקטן הזה, איך אני עכשיו, יכול להיות, כאב ראש, זה מייצר לי עכשיו עוד יותר, יכול שאני לומד טוב, כשהכל בסדר, הכל רגיל, אבל אם טיפה קשיים, אני, שם זה כבר משביט אותי. יכול להיות שזה צריך לייצר לי עוד יותר איזה גבורה, סתם נותן כאילו משהו בסדר, הגיוני, יכול להיות הרבה דברים אחרים. אבל אם בהתחלה יש הרבה דברים כאלה, זה משגע, אז אי אפשר, אז קודם כל להתחיל לבנות זה דרך דברים יותר גדולים. ולאט לאט, לאמץ את המבט הזה, מבט אמוני בעצם, על הרבה דברים. נכון, את צודקת. נכון, נכון, בוא, פה צודקת. זה דברים יותר, אם זה דברים יותר שאני עשיתי, אז זה כאילו יותר אני, אז המסקנה שלי תהיה יותר, שתי יותר מים, בסדר? כאילו במובן הפשוט. לתקן, שתי מים, בסדר? אבל בסוף אנחנו מלאים בהרבה דברים נוספים, אז מבינים שזה התערבות, זה משהו שיותר גדול. לאט לאט, לא בלחץ. קודם כל בדברים הזה, ולאט לאט התפיסה האמונית היא כי נהיית טיפה יותר טבעית, בסדר? לנסות לחשוב. אבל אנחנו הולכים פה על שתי צירים. שנייה אחת רגע, מצד אחד, לא להיות, להתחיל להסביר, כל דבר שקורה, להתחיל להסביר למה, זו תפיסה כאילו אמונית, אבל היא הרבה פעמים מחרטטת. בסדר? כן. מה אתה אומר עכשיו, לא יודע, אצבע, אז מה, יש לך חטא באצבע? מה אתה, מאיפה אתה יודע, מה זה? זה דברים, חשבונות של שמיים, אל תעשה חשבונות של שמיים, מה? תגיד, לא יודע, מה אתה עכשיו מתחיל? לא, לא, ברור לי, ברור לי. כשאתה לו איסורי מצפון עוד אחרי איזה חטא, אחרי יומיים קיבל עונש, ברור לי שזה בזה. מאיפה ברור לך? זה סתם קשקוש. בסדר? זה מצד אחד. מצד שני, לא לגרום לאיזו אדישות כזאת, לאיזה טוב, עכשיו כל העונשים, אני לא עושה שום חשבון, לא יודע שום דבר. לא. כן איזו הקשבה אמונית לאיך הדברים דוחפים אותי, מה הם יכולים לעשות אצלי, לשאול את השאלות, לראות איך אני גדל דרך, הנה, זה מצמיח בי איזה רגש שבאמת לא הרגשתי קודם. וואי, זה רגש נכון. אז אומר, אני צריך, בסדר, זה מעורר אותי למשהו. קח את ההורות הזאת ותפס עליה. בסדר? זה הצירים שאומרים. כן. חבר. כן, היינו רוצים. ברוך השם שלא רק אנחנו קובעים מה יהיה. יש לנו הקדוש ברוך הוא שמסדר לכל אחת החשבון, את המסלול שלו. נכון? כי אנחנו חושבים רק על עצמנו, לכן לא היינו, היינו רוצים בלי. גם המסלול הלכי תחילאי הוא תגדל על ידי תורה. אבל אנחנו יודעים שכל הזמן לכל אחד מצטרף איזה מסלול מאוד מיוחד שלו. בסדר? בגלל זה הוא גדל בבית הזה, והוא ליד השכן הזה, והוא פגש את המציאות האלה, גם הטובות וגם הקשות, כל הדברים האלה. כל הדברים האלה, המסלול הזה, איך הוא בעצם הופך אותי לעוד יותר גדול. זה זה. לכן ודאי שתמיד מצטרף לזה. לכן הקדוש ברוך הוא פה מחליט. איזה דברים, איזה פגיעות. אנחנו יודעים רק שזה מתוך מטרה כזאת. אנחנו יודעים עוד דבר שלא אמרתי קודם, שכל דבר קשה, אנחנו לא מאחלים מאף אחד איסורים ולא דברים כאלה, אבל כל דבר קשה שאדם פוגש אותו, אז יש לו את האפשרויות לגדול ממנו, לא רק לשרוד אותו, אלא לגדול ממנו. נכון? זה הבנה, זה ההנחה האמונית שלנו. זה לא אומר שלא יהיה לו קשה, זה לא אומר שלא יהיה לו נפילות בתוך הדבר הזה, אבל זה להחזיק בעמדה הזאת. ככל שיותר נפמפם אותה, אז היא תהיה לנו יותר, היא תהיה יותר חלק מהגדילה שלנו. כן. לא שמעת, סליחה? עולם שלם, עתיד לבוא, את שואלת, נכון? לא יודע מה לעתיד לבוא. לא יודע מה לעתיד לבוא. דברים שלא יכולים לדעת. אבל בעיקרון, נגיד בעיקרון, בעיקרון, אם לא היה לי מה לגדול, אז למה עכשיו לתת לי איזה משהו, איזה לתת לי עונש? אבל תמיד יש לי מה לגדול, נכון? אז לא יודע מה עתיד לבוא. כן. מה פתאום? כל באמת, אולי זה טוב שאת מראה את זה. קודם כל, כל אחד קיבל באמת את הנפש המיוחדת שלו, ולא צריך להשוות לאנשים אחרים, הוא קיבל את המתנה שלו, מה הכי הכי מתאים לו, וזה מצוין, וזה הדבר הכי יקר והכי טוב. בתוך זה, מה זה הנפש שלי שקיבלתי? חלק מהדברים זה טבע הנפש, חלק מהדברים זה אני רוצה כל מיני... קיבלתי איזה חומר גלם, שאני צריך כל מיני לאבד אותו, ולא צריך להפוך אותו למישהו אחר, אבל לעשות אותו הכי טוב במה שהוא. בסדר, זה לא... כן. חבוד. כן, אז... אני חושב שככל שבאמת יותר... עובדים, כולנו צריכים לעבוד על זה, על המבט האמוני על זה. אז בהתחלה אפשר, רק אחרי שבן אדם חטף כפה, גדל ממנה, אחרי שנה יכול להגיד, שמע, בסוף זה גידל אותי. אחר כך בן אדם יכול את זה גם לפני שהוא רואה את הבשורה. אחרי שהוא נרגע מהכפה, אז הוא אומר, רגע, אני חושב שזה יכול להצמיח כפה. ואחר כך גם אפילו תוך כדי הוא יכול להגיד, ולהישען על העבריות באותו איסורים, וואי, זה משהו מאכזב אותי, אבל אין לי ספק, אני באמת מאמין בזה, זה יכול לגדל אותי. זה מבט כאילו אחר על הדבר הזה. ומתוך זה, מתוך בשכל, בנחת, לחשוב איזה דברים יכולים לגדול דרך זה. אנחנו רוצים לגדול את זה כל הזמן. בסדר, אז כל שהמבט האמוני יותר מתיישב, נהיה יותר חלק מאיתנו, אז אפשר לעשות זה יותר מהר, יותר נכון. בסדר? כן. נכון, צודקת. זה חלק מההתמודדות, איך באמת... אז לא שנגיד שבאמת ההתמודדות לא הייתה מספיק מוצלחת, או שזה עדיין נשארו התמודדות נוספות, עכשיו להתעסק גם עם הסריטות.
כאילו איך כל חדשות הנפש שלא שם אמרו את זה, אבל יש משהו
שאלה מצוינת. בגלל זה הקדוש ברוך הוא. נכון. הקדוש ברוך הוא יודע שגם אם זה דבר כללי שנכנס לכמה אנשים, הוא זיף, הוא יש לו מטרה לנקודה הזאת, והוא לנקודה הזאת. נכון. אז בגלל זה בידיים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בטוחים וסמוכים שזה הדבר הכי טוב והכי נכון והכי מדויק והכי מגדל. קשה, בסדר? יכול להיות שכל אחד גם ייקח את זה בצורה אחרת, תגובה לקושי. אבל את המבט האמוני, זה הבחירה שלנו, איך להסתכל על זה, לפרש את זה בצורה אמונית. מעזרת השם. כן.
אבל לא יודעת להבין, איך זה כאילו, לא יכול לקרות שנגיד יקרה משהו רע, בלי קשר לעונש
שאני אמורה לקבל? אז למה אני קיבלתי את זה? למה?
זה משהו
שאני צריכה לעבור,
בלי קשר
לעונש
שאני
אמורה לקבל. לא, בטח. ברור. יש קשיים של גדילה. בטח שכן. אני לא אמרתי, אמרתי, זה אחד האפשרויות, זה לא... יש איסורים כתוצאה מדברים שזה, ויש איסורים כדי לגדל אותך, כן? גם אם אתה עכשיו שלם ביחס למצב שלך, אבל זה אותו עיקרון. אתה לא יכול לגדול בלי האיסורים האלה, לכן קיבלת אותם, נכון? זה ודאי שאנחנו נגיד, כי אחרת למה יש אותם? בסדר? לא, לא, ודאי, טוב שאת מדגישה את זה, ברור. לא יודע להגיד מה האחוזים, אבל ודאי שהרבה, בטח דברים כלליים. לא כל דבר אנחנו אשמים, לכן השיח הוא כאילו לא כל כך איזה אשמה. יש בתשובה, בן אדם שיודע שהוא לא, הוא היה לא בסדר משהו מסוים, חטאת, יבין, תפשט, תעמוד מול הדבר, תקן אותו, בסדר? אל תשאר, אתה אומר השם כדי לקחת אחריות ולתקן, גם לא להתעקע שם יותר מדי, כי זה סתם ייאוש וזה, זה לא זה הכוונה. אז, אבל הרבה דברים, זה לא קשור לאני אשם, זה קשור לאיך אני גודל, קדימה, קח אחריות, מה... בסדר? טוב, בהצלחה לכולם.